שנה, לא יותר.
כן, לפני שנה.
לפני שנה, כן.
אז נתחיל בעזרת השם, נתחיל בעזרת השם, ולדים בין החיים לרפואת ולהצלחת כל עם ישראל בעזרת השם. אנחנו בעיצומו, כן כן, בישיבה אתם לא תראו אותי, אם אני אשב אתם לא תראו אותי.
לא, אני אביא לך כיסא.
לא,
בסדר.
בעזרת השם, אנחנו היום בעיצומו של ראש חודש, בעיצומו של ראש חודש אלול, חודש רחמים והסליחות, ולקראת בעזרת השם פרשת שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך. אז כמה הקדמות קטנות, ככה חימום ורעיונות שמכירים אותם, אבל ככה כדי להיכנס לאווירה מה שנקרא. אז קודם כל אנחנו יודעים שהשמות של הפרשיות מפרשת ראה שעזרא הסופר תיקן שתמיד נקרא אותה לפני ראש חודש אלול ועד וזאת הברכה, הכל, השמות של הפרשיות עצמה מתכתב עם הימים שאנחנו עוברים ונכנסים אליהם. אז ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה לפני ראש חודש, תתחיל להתכונן ולראות. ראה, ראשי תיבות, ראה, אלול הגיע. או ראה זה רש, ה, ראש השנה, וא' זה אלול. כלומר, לקראת חודש אלול, תתחיל להתבונן, ברכה וקללה, ולבחור נכון, לבחור כמו שצריך. אחר כך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כמו שחז"ל אומרים שבעצם בפנים של האדם יש שבעה שערים, שבעה שערים. ולמה בעצם הגיעו ללימוד הזה? כי כשאנחנו אומרים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לכאורה זה מצווה למנות שופטים ושוטרים, כן? אבל מי אמור למנות שופטים ושוטרים? אני אישית? לא, יש ועדה למינוי שופטים. יש את השר בן גביר שצריך למנות שוטרים. זה לא אני כפרט ממנה. אז למה התורה פונה באופן אישי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אז הפשט הרגיל הוא שהקדוש ברוך הוא בעצם מתייחס לכל עם ישראל כיחידה אחת, כמו ויחן שם ישראל כנגד ההר. אז אני מדבר, משה רבנו מדבר לעם ישראל כגוף אחד. אבל בכל אופן יש פה רמז שהתורה פונה באופן אישי לכל אחד, לומר לך, וגם לאדם כפרט יש שערים. מה זה שערים? שער זה מקום שבו נכנסים ויוצאים בו. בפנים של האדם יש שני עיניים, שזה הוא מסתכל וקולט מה הולך בחוץ. יש שני נחיריים, שאיתם הוא נושם ומריח. יש לנו שני אוזניים שאיתם הוא שומע. ופה, שאיתו הוא אוכל ומדבר. אז אומרת לנו התורה רמז לקראת הימים הנוראים, כן? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שופט זה תשפוט לפני שאתה מסתכל על מה אתה מסתכל, מה אתה מדבר, אם אתה מדבר דברים טובים או חס וחלילה לשון הרע. שופט שיגיד האם אתה ראוי לשמוע את מה שאתה שומע עכשיו או להסתלק מלשמוע דברים רעים על אנשים. ואם כבר התחלת לשמוע לא טוב או לראות לא טוב, שים שוטר שיגיד לך עד כאן, לעצור. זאת אומרת המגבלות האלה, כן? זאת אומרת כן, לשים את התנוך על האוזן ולסתום את האוזן, לדעת מה אתה מכניס לפה, אם כשר או לא כשר, אבל גם לדעת מה אתה מוציא מהפה, איזה דיבורים אתה מוציא מהפה, כן? שזה גם כן יהיה דיבורים כשרים ולא דברים אחרים. אז זה שופטים ושוטרים. פרשה הבאה שנקרא בעזרת השם, כי תצא למלחמה על אויביך, כמובן התורה מדברת על מלחמה, דיני מלחמה, אבל היא רומזת גם על המלחמה הפרטית שכל אחד יוצא לקראתו, לקראת המלחמה ביצר הרע, שהוא האויב שלנו. כי תצא למלחמה, על אויביך זה יצר הרע. ואם הצלחת בקרב, אז הפרשה הבאה תהיה אחר כך, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. כלומר, באת אל המלוכה והנחלה, אחרי שניצחת את היצר הרע. ואז, אחרי כי תבוא, אנחנו פחות או יותר בזמן, בסרגל של הזמן, מגיעים לפני ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אתם ניצבים היום, הזוהר אומר היום, דה הוא ראש השנה. כן, והוא מביא פסוק. הוא מביא פסוק, בדיוק, והוא מביא פסוק. הזוהר מביא פסוק מאיוב, כן? והיא היום, והתייצבו בני האלוקים על השם. כדי לנסות להסיט אותו נגד איוב, היום זה ראש השנה. אחרי ניצבים יש לנו פרשת האזינו, שאז אנחנו לפני יום כיפור, ראש השנה, בין ראש השנה לכיפור, פרשת האזינו, השמיים והדברה, הפסוק האחרון של שירת האזינו, וכיפר אדמתו עמו, שומעים את המילה?
כיפור.
יום כיפור, יש דרסק ליום הכיפורים, הנה זה מגיע. ואחרי יום הכיפורים יש לנו הפסקה חגיגית לקראת חג הסוכות, וביום האחרון של סוכות יש לנו את פרשת וזאת הברכה. זאת אומרת, אם עברנו את כל המסלול בצורה נכונה, עשינו את הטירונות כמו שצריך, בסוף בסוף וזאת הברכה אשר ברך משה את ישראל. אנחנו מקבלים בעזרת השם את הברכה להתחיל שנה חדשה בשמחה ובטוב לב. אז זה בעצם כבר מהשמות עצמם. אלול, שאנחנו עכשיו ראש חודש אלול, כן? אז כולם יודעים ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. ואמרנו גם שיש פסוק הפוך, דודי לי ואני לא. כן? זאת אומרת, אני לדודי, אני אעשה קודם כל, ייקח יוזמה ויתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יבוא, יחזיר לי פנים. אבל יש פסוק אחר, דודי לי ואני לא. כלומר, הוא יבוא לקראתי ואני אבוא לקראתו. אז מי ראשון? מי מתחיל ראשון?
אני כן? לדודי.
אני לדודי ודודי לי, ואז דודי לי ואני לא. אז חז"ל אומרים, אין סתירה, יש עניין של התערותה דלתתה והתערותה דלעילה. אם אתה זכאי, זוכה טוב, אז הקדוש ברוך הוא מאיר לך פנים, נותן לך כוח ואתה מחזיר לו. ואם אתה ככה ככה, אז תתאמץ, תעשה אתה את הצעד הראשון, אני לדודי ודודי לי, בעזרת השם. בכל מקרה, חוץ מהראשי תיבות בארבעת המילים האלה, כל מילה מסתיימת באות יוד. זאת אומרת, יש לי ארבע פעמים יוד. אני יוד, לדודי יוד, ודודי יוד, לי יוד. אז הארבע פעמים יוד הזה רומז על 40 הימים שיש לנו מראש חודש אלול ועד 10 בתשרי, שזה יום הכיפורים. זה 40 ימי תשובה שהם מיוחדים, שבו, כמו שהחבדניקים אוהבים להגיד, המלך בשדה. כלומר, כמשל למלך שכל השנה הוא נמצא בארמון שלו, אין לך סיכוי להגיע אליו. אם יש לך איזו בקשה, אתה צריך למלא 3 העתקים ולהגיש את זה לפקיד, והפקיד יעביר לפקיד, והפקיד לפקיד, עד שזה יגיע למלך, יכול להיות שכבר לא יתייחסו לבקשה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני המלך, נכון, בימים האלה אני יורד לשדה, אני יורד לטייל ברחובות, כמו שביבי נתניהו הלך לקניון לשחק עם הילדים ופסלו את זה כי זה תעמולת בחירות לא כשרה, כי אסור לנצל ילדים לתעמולת בחירות, אבל אותו רעיון שהמלך כביכול, להבדיל, 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 יורד אל העם, ואז הדין הוא יותר גדול. כלומר, אם כבר הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ואנחנו לא מתייחסים אליו, הדין הוא קשה יותר. מצד שני, אם אנחנו מתעוררים ומבינים שעכשיו הקדוש ברוך הוא מסתובב בינינו, הוא מקבל אותנו באהבה. בלי תפסים, בלי פקידים, ישירות. והרמז לזה, יש מושג בקבלה שנקרא מעבר יבוק. מה זה מעבר יבוק? מכירים את הסיפור הזה מיעקב אבינו כשהוא רצה לבוא לארץ, אז הוא פגש בדרך את שרו של עשיו, כן? ובדרך הוא חוצה נחל, כן, מעבר שנקרא מעבר יבוק. כפשוטו, זה שם של מקום, יבוק. אבל האריזל מסביר, כן? מה זה יבוק? מה זה יבוק? זה גימטריה 112, נכון? י' זה 10, ב' זה 2, וק' זה 100, זה 112, כן? וזה צירוף של אלוקים והוויה ביחד. אלוהים, כן? עם ה', אנחנו אומרים אלוקים כסרון מתבטר, עכשיו אם אנחנו לומדים אז אני מרשה לעצמי להגיד, אם אנחנו עושים גימטריה זה 86. תזכרו, זה פו. פו, 86, אלוקים. והוויה שזה 26, 86 ועוד 26 זה 112, כלומר אלוקים שזה מידת הדין משולבת בתוך הוויה שזה מידת הרחמים, ועכשיו זה ימים שיש את הדרך של מעבר יבוק. מה זאת אומרת יש דרך? יש דרך מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, כי דרך בגימטריה רש זה 200, ד' זה 4 ורש זה 20, 224 פעמיים יבוק, הלוך וחזור, אני לדודי ודודי לי, דודי לי ואני לא. זאת אומרת, יש לנו פה דרך. עכשיו, איפה נמצא מעבר יבוק בגוף שלנו? איפה המקום שאתם הייתם חושבים שבגוף האדם יש מעבר, ברוך הבא?
צבא.
יפה מאוד, בצבא. בצבא זה בעצם המעבר בין הראש לגוף. אם ניקח את הגוף בתור מידת הדין, כן? הראש זה מידת הרחמים, זה השכל, זה... כן? המעבר ביניהם זה הגרון, ויש לנו פה שני...
גרגרות.
שני...
יש לנו שני... מעברים, מעברים.
שני צינורות, יש לנו מצד אחד. בגרזותה יש שני צינורות. בגרזותה יש שני צינורות. כן? בגרזותה יש שני צינורות, אחד של האוויר ואחד של האוכל. קנה ובשן. אז יש לנו שני דרכים, יש לנו שני מעברים, שהם ביחד נקראים מעבר יבוק, ובימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, יש לנו את מעבר יבוק. אנחנו עכשיו עוברים בתוך המעבר הזה, ועוברים מדין לרחמים בעזרת השם. אז הנה אנחנו מתחילים עכשיו את ימי הדין, מגיעים לראש השנה, סמולו תחת לראשי, כן? סמולו של הקדוש ברוך הוא, תחת לראשי, ראשי, אתם שומעים את המילה ראש השנה, ובראש השנה הוא שמאלו תחת לראשי, שמאל זה דין, אבל בעזרת השם כשגומרים את יום כיפור ומגיעים לחג הסוכות, וימינו תחבקני, ימין זה רחמים. אז אנחנו נמצאים עכשיו במעבר יבוק, וצריכים לנצל את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קוראיו באמת.
יש ספר שנקרא מעבר יבוק.
אז זה ה... אז כל הסוד הזה נכנס שם במילה הזאת. אז אמרנו, יש לנו 40. 10 פעמים יוד, 40, שזה גם כנגד ה-40 ימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים. למה דווקא 40? למה דווקא 40 יום? כן, אבל למה דווקא 40?
כנגד 40 יום שמשה עלה.
אז כנגד 40 יום שמשה רבנו עלה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלה אל ההרה ואתנה לך את לוחות הברית. אני אתן לך עוד פעם את ה... כן? הרי הוא שבר את הלוחות הראשונים, תעלה וניתן לך את הלוחות השניים, וכעבור 40 יום הוא יורד ביום כיפור, סלחתי כדבריך עם הלוחות השניים. אבל למה דווקא משה רבנו 40 יום בהר? אנחנו ממשיכים לשאול עוד למה 40. למה 40 יום? אמרנו 40 יום של הסליחות, זה כנגד 40 יום של משה רבנו. אבל למה...
רבי יהודה, למה
אשכנזים לא? מה? עזוב, הם לא אכלו בשר מי"ז בתמוז. אומרים שהספרדים אומרים סליחות מראש חודש אלול, למה? כי הם אכלו בשר מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב.
זה לא כמו האשכנזים.
כן, האשכנזים שם לא אכלו בשר, אז יש להם הנחה בסליחות. אבל זה בדיחות. אבל בואו נתרכז רגע. אמרנו, כי אנחנו רוצים עכשיו לבנות איזה בניין קטן, בסדר? למה 40 יום של הסליחות כנגד 40 יום שמשה רבנו היה בהר, נכון? יופי. אבל למה משה רבנו היה צריך להיות בהר 40 יום ו-40 לילה? לא מספיק לו יומיים, לא מספיק שלוש, הרי כבר היה שם פעם אחת 40 יום ו-40 לילה. אבל מה צריך עוד הפעם את הדבר הזה? ואם תגיד לי שהוא היה צריך 40 יום בפעם הראשונה, נשאל עוד הפעם למה 40 יום בפעם הראשונה. מה יש במספר 40 הזה, שאנחנו כל הזמן מתעקשים עליו? אנחנו זוכרים שיש לנו גם 40 שנה במדבר. בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה. אנחנו גם יודעים שהיה 40 יום. זה 49. 49, בסדר? אז אתה זורק לנו את המילה מקווה. מה יש במקווה? מקווה כשר, 40 שיער. יפה. אבל למה מקווה 40 שיער? אנחנו נמשיך לשאול עוד למה, ולמה כמו ילד קטן, עד שתיתן לי תשובה. למה 40 שיער מקווה? למה 50 שיער לא טוב? 30 שיער לא טוב? מה יש ב-40 הזה שדווקא מתעקשים עליו שגם המקווה יהיה 40 שיער, כן? אז באמת, כדי להבין את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לדעת באופן כללי שהמכנה המשותף לכל ה-40 שדיברנו עליהם, כן? כל המכנה המשותף זה שינוי מצב. דיברנו על זה כמה פעמים, כן? אם למשל אישה בהיריון ולא עלינו לא עלינו מפילה את התינוק ביום ה-39, אין דיני אבלות על העובר הזה. הגמרא אומרת, הוא נחשב כמיה בעלמה, כמו מים. אין פה, זה עדיין לא שום דבר, זה כלום. אבל מ-40 יום ואילך, יש לו דין של עובר וכו' וכו', ויש לזה כל מיני דינים מה עושים עם זה. מה יש ב-40? כי ב-40 הוא הופך להיות ממצב של מים למצב של אדם. בסדר? עכשיו, משה רבנו עולה להר, והוא בעצם מים לא אכל, מים לא שתה ולחם לא אכל. איך יכול להיות שהוא יחזיק מעמד? כדי להפוך למצב שמאדם נורמלי למלאך, צריך לעשות שינוי מצב. מה יגרום לו לשינוי מצב? זה 40 יום ו-40 לילה. עם ישראל יוצא ממצרים, עבד. מה יהפוך אותו לבן חורין? 40 שנה במדבר יהפכו אותו מהעבד לבן חורין.
למה? זאת אומרת... 40 יום וכאן 40 שנה? כי... אתה לא יכול לספק הקדוש ברוך
הוא?
כי... 40 יום.
כי לפני 40 יום הם עוד לא קיבלו את התורה. הם היו צריכים קודם כל לצאת משער ה-50.
אחרי קבלת התורה.
אחרי קבלת התורה, אם אתה מתעסק עם עם, עם,
לעמר.
כן? אז אתה צריך לעשות עבודה הרבה יותר יסודית. בכל אופן, זה המעבר מ-40 וכו'. מה יש ב-40 הזה? ולמה 40 שאה? אז כדי להבין את זה, בואו נראה מה זה שאה. מה זה הכמות שאה? זה לא ליטרים, כן? שאה זה מידה של רטוב, ומה המידה שלה? אז אנחנו יודעים ש-40 שאה, כן? זה 960 לוגים. זה הלוג, בסדר? עכשיו...
זה
בדיוק. זהו, אני מסביר, בסדר? עכשיו, שאה יש בה שישה קבין, אתם לא חייבים לזכור את כל מה שאני אומר, בסוף המתמטיקה יוצאת 960. בשאה אחת יש שישה קבין, בכל קו יש 4 לוגין, אז כמה לוגין יהיה לנו בשאה? 24 כפול 6 זה 24, בסדר? כפול 40, 24 כפול 40, אנחנו נקבל 960, בסדר? מה אני רוצה מהמספר הזה 960? אז בואו ניקח עכשיו את האדם. האדם עצמו בנוי מ4 יסודות. כן, אדמה, זה עפר, נכון? רוח, אש ומים. זה 4 יסודות. בכל יסוד יש גם 4 יסודות. באש עצמו יש גם כן אדמה, רוח, אש ומים. סך הכל כמה יסודות יש באדם? 16 יסודות. בסדר? זה בעצם החשבון. עכשיו, אם אני רוצה לקחת בן אדם ולהפוך אותו למשהו אחר, זאת אומרת, צריך לבטל אותו, לפי ההלכה, מה המידה שצריך בשביל לבטל משהו? בטל ב-60. אם אני רוצה לבטל משהו, צריך לבטל אותו בפי 60 ממנו, בסדר? אז כמה זה, אם אדם הוא 16 יסודות, אז מה הפי 60 שלו? 16 כפול 60 זה 960. מבינים? עכשיו מתחילים להבין מה קורה. עכשיו בן אדם נכנס למקווה, הוא נכנס למקווה שהוא בצורת ריבוע, שיש בו 40 שאה. 40 שאה זה 960 לוגים. הוא נכנס ב-16, והפי 60 שלו זה 960. יוצא שכשהוא נכנס למקווה, הוא מתבטל. כי היחס בינו לבין הכמות שיש במקווה זה 960. זה 60 מ-16, ולכן הוא בטל ב-60. וזה הסיבה שאנחנו חייבים שבמקווה יהיה 40 שאה, ושכשהאדם מתבול כשהוא טמא, הוא יוצא כאילו הוא נולד מחדש. הריבוע של המקווה זה כמו הרחם של האישה, בסדר? והוא נכנס טמא, ויוצא טהור. למה? כי הוא ביטל את עצמו פי 60. וזה בעצם הסוד של 40 הימים האלה, שעם ישראל כולו נכנס למקווה. מי זה המקווה?
שבו.
זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כן? יש פסוק מפורש. אמר רבי עקיבא, אם אתם זוכרים, בסוף מסכת יומה, כן? בסוף מסכת יומה, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא. מה מקווה מטהר את הטמאים? כך הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, שנאמר מקווה השם מושיעו בעצרה. זאת אומרת, המקווה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהוא בעצם ב-40 ימים האלה כביכול בבחינת מקווה, שאנחנו נכנסים ל-40 ימים האלה, מבטלים את עצמנו ויוצאים בריאה חדשה וטהורה אחרי יום הכיפורים. זה המהלך. זאת אומרת, לא סתם אנחנו נתפסים על ה-40 יום. 40 יום האלה שמשה רבנו היה בהר, זה כדי להפוך ממצב של אדם למלאך. עם ישראל 40 יום במדבר, לצאת מעבד לבן חורין. כן? לאנשים אחרים. אתם כבר לא קשורים למצרים, אתם משהו אחר. ואנחנו עבדים של היצר נכנסים בראש חודש אלול לתוך 40 יום של מציאות שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, הוא כביכול עכשיו המקווה, נכנסים למקווה של הקדוש ברוך הוא, הוא בכבודו ובעצמו, הוא קרוב אלינו המלך בשדה, ואנחנו הולכים לעבור תהליך בעזרת השם, על ידי כמובן תשובה, לא סתם נכנסים ומטיילים במקווה, כן? עושים, משתדלים להיות אנשים יותר טובים, כן? להתקרב יותר, לעשות יותר מצוות, ולעשות, להרהר קצת במה עברנו, מה לא עברנו, במה אנחנו יכולים להשתפר. כל הסוד הזה של ביטול גזרות, גם כן איך הוא עובר? אתה אומר, נגזר על בן אדם חס וחלילה משהו, כן? מה יעזור עכשיו שאני אתפלל וזה ישנה את הגזרה? הרי הקדוש ברוך הוא גזר משהו, מה פתאום שהוא ישנה דעתו? זו שאלה פילוסופית מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו אומרים שהכל צפוי והרשות נתונה, הכל צפוי, אז אם אנחנו פתאום נשנה משהו, אז מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה הוא רוצה? הוא יודע הכל. איך פתאום שינית לו את את הדעה? לא. הגזרה קיימת. הגזרה קיימת. הגזרה, הנה, יש פה סכין, תדמיינו, שסכין צריכה לרדת. היא תרד, היא עולה ויורדת כל הזמן. עכשיו, אם אתה נמצא פה מתחת לסכין, אז חס וחלילה, אתה נפגע. הסכין לא משתנה, הסכין נמצאת, הגזרה היא גזרה. אבל אתה תהיה בן אדם אחר. ברגע שאתה תהיה בן אדם אחר, אתה זזת הצידה. הסכין תרד באותו מקום, אבל היא כבר לא תפגע בך. למה? כי אתה לא אותו אליעזר, אתה לא אותו יהודה, אתה לא אותו מוטי, אתם לא אותו אחד. ברגע שהחלטת שאתה עושה שינוי מעצמך, אתה לא באותו מקום. הסכין תשתער באותו מקום. איך ביטלת את הגזרה? פשוט זזת הצידה.
זה מחליפים שם
לחולה. נכון, נכון, במקרים קשים זה הסיבה שמחליפים שם לחולה, כאילו זה לא חל עליי, לא חל עליי. זאת אומרת, אנחנו... אין בכוחנו לשנות את הגזרה, יש בכוחנו להשתנות. ואז כשבא המלאך, השליח, הרע, ומחפש אותך בכתובת, הוא אומר, רגע, הוא לא נמצא פה, נכון, הוא כבר לא פה. זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם, תחפש אותו, הוא כבר לא אותו אחד שאתה מחפש אותו. וזה בעצם הסוד של העניין. איך נעשה את זה? ניכנס לתוך ה-40 יום האלה, ונחליט החלטות שעושות אותנו משהו אחר. אם עד עכשיו התפללתי 3 תפילות ביום, חזק וברוך. אבל בואו ניקח ש5 דקות מתוך אחת התפילות, אני אתפלל בכוונה. בסדר, אתה מתפלל 3 תפילות, אבל דקה אחת מתוך הזה, תתכוון ל-18, 19 ברכות בתפילות 18. באחת מהן לפחות אל תחשוב על הדברים אחרים. ואתה כבר לא, אתה כבר לא אותו בן אדם. קודם היית אחד שמתפלל 3 תפילות ביום, ולא מתכוון בתפילה, היום אתה בן אדם שמתכוון בתפילה, אז זה לא אותו בן אדם. לא אותו בן אדם, הסכין תעלה ותרד, תחפש את החברים שלה. אתה כבר לא שם, אתה במקום אחר. וזה בעצם המהות של הימים האלה. מה שאחת הדוגמאות החזקות שכולנו מכירים אותן, זה הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה, כן? שמספרים עליו, כולם פה מעל 18, אז אין לנו בעיה. לקרוא את במסכת עבודה זרה, שלא אומרים עליו, על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. זה לפני שהוא היה רבי. אבל הגמרא כבר מתחילה במילה רבי. הייתי מצפה שיספרו עליו רגיל. מר דורדיה, כן? היה כפוש וחנטור. ובסוף הסיפור תגיד עליו רבי. לא, הגמרא, מה ההתחלה מספרת עליו?
מציין שהוא כבר השתנה.
אז זאת אומרת, יש לך כבר רמז בשם שלו, שהיה פה שינוי. ותראו עד כמה זה חריף, וזה ממחיש את זה. כן? פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים. כן? באמריקה, בסדר? באותם תקופה, באותם ימים, היה בקפריסין. והייתה כמובן
יקרה מאוד.
שמע שהיא לוקחת הרבה כסף, זה לא סתם ככה. נטל כיס דינרים והלך. ועבר עליה 7 נערות וכולי וכולי. בשעת מעשה, כן, הפיכה. כן, הפיכה. אז אתם יודעים מה זה הפיכה?
מה זה?
כולם מבינים מה זה, כן?
יש מה דבר שבא
וכמובן הוא פרש ממנה ושמע בת קול בכל מקרה שאמרה שלא מקבלים אותו, לא מקבלים אותו בתשובה. לא מקבלים אותו בתשובה. וישב בין שני הערים וגבעות, והתחיל ואמר, הערים וגבעות בקשו עליי רחמים, כן, שהערים וגבעות יבקשו עליו רחמים, אמרו לו עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו וכולי, וביקש מהארץ, ביקש מהשמש, מהירח וכולי וכולי, וכל אחד שהוא מבקש מהם, מכל כוחות השמיים שיבקשו עליו רחמים, דחו אותו, כן, דחו אותו. ואז הוא הגיע למסקנה ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו.
וואו.
זאת אומרת, הוא הכניס את הידיים בין הרגליים ובכה ובכה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. סוף טוב הכל שם. זאת אומרת, בן אדם שהוא היה הכי רחוק מהכל ולא הניח מעשה רע שלא עשה, ולקח, איך אומרים, אתה לא יכול להגיד שהוא ככה לא ידע מה הוא עושה, הגנת השפיות. אסף כסף ולקח והגיע ועשה, ובכל אופן הוא החליט שהוא מבקש רחמים, אף אחד לא עזר לו, כן? הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי, אלא בי, ומה הוא עושה? הגמרא מדגישה את זה, מה התנוחה שהוא היה בה. מה התנוחה שהוא היה בה? הניח ראשו בין ברכיו. מדמיינים את זה? הראש בין הברכיים. זה נקרא בשפה המודרנית תנוחה עוברית. זה התנוחה עוברית, כלומר שאתה מתקפל ככה בתוך עצמך, כמו שרואים עובר בתוך הבטן של אמא שלו. ולא סתם הגמרא נוקטת בלשון הזה, לומר לך, אין הדבר תלוי אלא בי, כלומר אני חוזר לנקודת המוצא שלי ואני נולד מחדש, אני מוליד את עצמי מחדש. מה שדיברנו על 40 יום, כן? שהזבלד הופך להיות ממים לבלד 40 יום, זאת אומרת הוא בעצם הופך את עצמו לבריאה חדשה ויצאה נשמתו, אבל יצא בת קול ואמרה, כן, הוא מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת הוא הצליח לתקן, ומפה לומדים שאין אדם קונה עולמו אלא בשעה אחת. בשעה אחת הוא תיקן את כל מה שהוא, כן, אמנם הוא לא חי אחרי זה, אבל הוא חי בעולם הבא בחיי נצח, בסדר גמור. ועובדה שכולנו משתמשים בסיפור הזה, אחד הסיפורים הממחישים כמה צריך לעשות תשובה ולא להתייאש אף פעם מהרחמים.
הרב, יש לו כן. דומה מאוד עם זיקה שלך לרב החולה הרכני, וכשהוא בא לעשות, יצא לו מצאות, הרבה מצאות של זהב וזה, וכשהוא בא לעשות את המעשה, אז הציצית הופכה לו על פניו, ואז הוא מתיישב והרצפה. הוא אמר לה, יש לנו מצווה אחת ציצית שהיא קשורת כנגד כל המצוות, אז הוא חזר לארץ, בקיצור, אני אומר את זה,
כן.
זה, ואז הוא חזר לארץ, והיא אמרה, אם הוא כל כך, אם זה ככה העם הזה, היא באה לפה והתקבלה במשרד והתחתנה איתו. אמרה לו מה שלא ברשות, קח אותו עכשיו ברשות התחתן איתי.
כן, חזק וברוך, נכון. מזה לומדים את החשיבות של מצוות ציצית. מה זה? זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. יפה, חזק וברוך. אז הנה, אז אנחנו מבינים את הכוח הזה של התשובה ואת האפשרות ואת הכוח של השינוי. אמרתי קודם שהמקווה בצורת ריבוע, נכון? ודיברנו על זה גם פעם אחת, שריבוע זה למעשה מם, כן? המם, אם אנחנו מחלקים אותה באלכסון, זה שני דלדים, נכון? זה דלד מצד אחד ודלד הפוכה מצד שני. אם אני מחבר שני דלדים ביחד, אני מקבל את האות מם, נכון? אם אני מצייר את זה ככה עכשיו.
מם סובל סופית.
כן, הנה, יש לנו כאן.
מם סופית.
מם סופית, כן, אני מדבר על מם סופית. זה דלת אחת, וזה דלת הפוכה. אם אני מצמיד אותה, אני מקבל בעצם ריבוע, שזה בעצם מם סופית. המם כשהיא סופית, היא סגורה, אין לאן לצאת. אבל צריך לזכור שהמם זה 40, מם זה 40, זה סגור, אין לאן לברוח כאילו, כן? אבל בסוף בסוף היא מורכבת משני דלדים. והמילה, והאות דלת היא בדיוק ההפך ממם. מה אנחנו שומעים במילה דלת?
דלת.
דלת, בדיוק. אז יש לה כאן שתי דלתות שהן נסגרות, אבל הן גם יכולות להיפתח. הן גם יכולות להיפתח. וזה בעצם הרעיון. לדעת ששום דבר לא סוגר, שום דבר לא סופי, ולעולם אל יתייאש אדם מן הרחמים. תמיד יש דלת שאפשר לפתוח. אתה רואה מם? תראה בעיניים שלך שתי דלתות. אל תראה מם, כי אדם שיראה מם הוא מתייאש, הוא אומר, מה, נכנסתי לפה, איך אני אצא? עובדה, אתה נכנס למקווה שהוא בצורת מן, ואתה יוצא בן אדם חדש. נכנסת מדלת אחת, יצאת מדלת אחרת, שאתה כבר נמצא במצב אחר לחלוטין. אז זה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הנקודה הזאת של ה-40 יום ו-40 לילה. אז הבנו שהפרשה עצמה מדברת גם בצורה פשוטה, שופטים ושוטרים ודינים וכו' וכו', אבל גם כל פסוק ופסוק פה, הוא בעצם מדבר איתנו גם מבחינה אישית על ההכנה שלנו לקראת הימים הנוראים בעזרת השם. אז בין יתר הפסוקים שיש כאן, אני רוצה שנלמד משהו חדש, מאוד מאוד מעניין, שזה המצווה של השוחד, כן? מצוות השוחד, בסדר? מה אומר כאן? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, נכון? צדק צדק תרדוף, יופי. אז אם אני לוקח את הפסוק, פסוק י"ט, לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כן, אסור לקחת שוחד, זה ברור. שופט ודאי אסור לו לקחת שוחד, נכון? והמילה עצמה שוחד, כן, אומרת בגמרא כתוב, מה זה שוחד? זה מילה מורכבת מהמילים שוחד שהוא חד, שהוא חד. כלומר, שופט שבאים לפניו שני אנשים, ואחד מהם משחד אותו, מאותו רגע, מה הוא רואה? הוא רואה אחד, הוא לא רואה שניים, נכון? שוחד, שהוא חד. הוא רואה רק אחד עכשיו. את מי הוא רואה? את ההוא ששם לו את המעטפה.
בדיוק.
בסדר? ולכן השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. עד כאן זה לפי הפשט, לפי הדינים שלא לוקחים שוחד, בסדר? לוקחים שוחד, הפרה, שוחד, מרמה, הפרת אמונים וכו' וכו'. זה לא דבר שהוא טוב לחברה ולא עושים את זה. לא רק לשופט, לא רק לשופט, אלא כל אחד ואחד. כן, יכולים לבוא אליך באמצע התפילה או אחרי התפילה. תקשיב, אני רציתי את הביצה יחד עם הערק, והוא לקח לי אותה לפניי. מה אתה אומר? אתה פתאום הופך להיות שופט שצריך עכשיו להכריע בין הערק והביצה הזה לבין הערק והביצה הזה. מה אתה עושה? באותו רגע אתה שופט. תיזהר לא לקחת שוחד. כן? עכשיו, במקרה ההוא ששואל אותך, לפני כן הוא קנה לך גלילה, נגיד. אתה הסתבכת, כאילו, איך תצא נגדו? גם קנה לך הגלילה וגם תגיד שהביצה לא שייכת לו. כן, זה, אתה חייב לפסול את עצמך, תגיד, אני לא, אני פסול, לך לשופט הזה, הוא ישפוט לך, ואולי יפצה אותך בפסקוקים, אני לא יודע. בסדר, אבל כל אדם הוא בעצם תמיד בחזקת שופט. כן, יכול להיות שני ילדים רבים בבית, ואתה צריך עכשיו להחליט מי מהילדים צודק, אתה צריך לראות שזה לא בדיוק הילד שבדיוק לפני כמה דקות עשה לך קוסטה. בקיצור, זה נוגע לכל החיים, לאו דווקא שופטים עצמם. אבל חז"ל לקחו את זה למקום יותר פנימי, כן? וזה היצר הרע. היצר הרע יכול לבוא אליך ולשחד אותך. למשל, אנחנו ברוך השם עכשיו לומדים תורה, איזה כיף לנו לומדים תורה, ואז אתה אומר, תשמע, אני כל יום חמישי בא לשיעור תורה, אני לומד תורה, אני גם לומד באמצע השבוע, ואני שומע גם שיעורים בזה. אני צדיק, מה? מה אני צריך לעשות תשובה? אני בסדר גמור. כאילו, מה יכול להיות כבר ביום כיפור? מה יגידו עליי? כאילו שאני בסדר, אני מתפלל, אני שומע שיעורי תורה, זה... מי מדבר איתך עכשיו? היצר הרע. היצר הרע משחד אותך, הוא מנסה למצוא, שתמצא חן בעיני עצמך, שאתה בסדר גמור ואין לך מה לתקן. זאת אומרת, מה זה? אני עוזר לאשתי, מה? היא ביקשה ממני להוציא את הזבל, לא הוצאתי את הזבל, ביקשה ממני לקנות, הלכתי לקנות. מה רוצים ממני? אני בסדר גמור, כאילו, בן אדם לחברו, אני נחמד, אני אדיב, אני אומר שלום, כאילו, על מה לעשות תשובה? זאת אומרת, בימים האלה יכול להיות מצב שהיצר הרע מדבר לך כל כך יפה ובמתק שפתיים, שאתה מושלם, כאילו...
בפרקי אבל כתוב, אל תחזיק טובה לעצמך.
בסדר, אבל בא היצר הרע אומר לך, למה שאתה תחזיק טובה לעצמך? בוא, מה, אתה נתת צדקה, נתת זה? קיצור, יש מצב שהיצר הרע מנסה לייפות לך את עצמך, ואתה נשבע בקסם הזה, ואתה אומר, טוב, בסדר, מה איזה עבודה כבר כולם מדברים, אלול, אפשר לחשוב מה. בסדר, יהיה בסדר. אני מסתדר, יש לי מספיק קלפים להיכנס. ואז למעשה הבעיה הזאת היא בעצם הופכת להיות בעיה פרטית שמפריעה לנו להגיע לקדוש ברוך הוא. היא מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היא מרחיקה אותנו מהאחד. מי זה אחד? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואיפה מקופל כל הרעיון הזה עכשיו שאמרתי לכם? תראו איך התורה שלנו מתוקה, כן? לא תיקח שוחד. סופי תיבות?
שוחד.
לא, סופי תיבות. לא, זה א', תיקח ח', שוחד ד', סופי תיבות, אחד. זאת אומרת, אם אתה לוקח שוחד מיצר הרע, שאומר לך שאתה בסדר גמור, בסוף, סופי תיבות, אתה מתרחק מהאחד. זה הקדוש ברוך הוא. כן, זה הסכנה עם השוחד הזה. הרעיון הזה, אנחנו מוצאים אותו בזוהר. בסדר? הזוהר אומר את זה. ועכשיו אני אקרא ישר את התרגום. בסדר? ישר את התרגום של הזוהר. קטע קטן אומר ככה. מצווה להשוות בעלי דינים ולהתרחק מדבר שקר, שלא יאמרו משוא פנים. זה עכשיו על מי מדברים? על, כמו שאמרתי, שופט, דיינים. כן? שהקדוש ברוך הוא נאמר בו, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד בסופי תיבות אחד. זאת אומרת, אם הדיין עושה, מעדיף בעל דין אחד על פני הבעל דין אחר, מה הוא עושה באותו רגע? הוא לוקח שוחד ומרחיק את האחד. הקדוש ברוך הוא מסתלק. ואם אתם יודעים, כתוב, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. תסתכלו מה זה. עד האלוקים יבוא דבר שניהם. מה זה האלוקים? זה הדיינים. כן, הדיינים, השם הנרדף של דיינים זה אלוקים. כן? אלוקים ניצב בעדת אל, אז מה? כן, כשהדיין יושב ושופט, אלוקים איתו במשפט. אז יוצא שאם עכשיו הדיין הזה לא עובד לפי הסדר, או לוקח שוחד, או מטה את הדין, האלוקים ניצב בעדת אל, אומר, ביי, אני הולך מפה. האלוקות מסתלקת. השכינה לא יכולה לסבול ריח של שוחד וכו' וכו'. בסדר? יפה. אותו דיין צריך להיות כמו האחד שהוא השם אחד, שלא ייקח שוחד. כי אמרנו, מה זה המילה שוחד? שהוא חד. רגע, אבל אמרנו שיהיה אחד. אז מה קרה פה? שימו לב. כדי שהוא יהיה בדיוקנו של השם אחד, כמו הקדוש ברוך הוא, ובדין שבא לפניו, הוא צריך להשוות שניהם כאחד, את שני המדיינים, ולא יתת דין לזה יותר מזה, אלא במשקולת אחת עד שיקבלו הדין. ואחר כך כל אחד נידון לפי מעשיו. עכשיו בוא נעלה כיתה ונבין מה קרה פה. אמרנו שהפסוק לא ייקח שוחד, זה סופי תיבות אחד. אם אני מוציא את המילה לא, כן? אז האלף של האחד הלכה, נכון? האלף של האחד הלכה. נשארתי רק חד, שהוא חד, נכון? כי למד א' לא הסתלקה. אז אם אני אומר את המילה, את המשפט הזה, בלי המילה לא, תיקח שוחד. אם תיקח שוחד, אז אתה אומר שהוא חד, אין א', אין א'. לאן הלכה א', הסתלקה. והמילה לא, זה חילוף אותיות אל, אל הלך. אם אל הלך, תיקח שוחד. אתה עושה שהוא חד. אין כאן בעצם את הקדוש ברוך הוא. זה במערכת הדינים בין בני אדם. עכשיו בוא נראה מה קורה עם העניין הזה שלה, של היצר הרע. בסדר? עכשיו, אומר ככה. כמו שאמרנו, סופי תיבות ולא תיקח שוחד, שהוא אחד, כדי לרמוז שהדיין צריך להיות דבוק באחד, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. שהוא, כן? מפה אנחנו מבינים שיש לנו בחודש אלול, אם אנחנו משוחדים על ידי יצר הרע, כן? אז אין לנו את האלף, אלף הלכה, תיקח שוחד, אנחנו לוקחים שוחד מהיצר הרע, אנחנו בעצם מתרחקים מהשם אחד ושמו אחד. אנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא שהוא אחד. דוגמה מובהקת לזה, אנחנו מוצאים אצל יצחק אבינו. חז"ל אומרים, אם לא היה כתוב לא היה לי אומץ להגיד את זה, כן? שהסיבה שבתיכן עיניו, נכון? אמרנו שיצחק אבינו היה עיוור, נכון? אז יש שני פירושים, שני פירושים שאנחנו מכירים אותם. אחד, ותכהנה עיניו, למה? מהעשן של העבודה זרה, מהקטורת שהיו עושות הנשים של עשיו, כן? מחלת בת ישמעאל ובוסמת, כן? בוסמת ומחלת היו מקטירות קטורת לעבודה זרה, והעשן הזה עיוור אותו, כן? העשן הזה לא מעבר כל אחד, אבל יצחק אבינו ברמה של הצדיקות שלו, הקדושה שלו לא יכולה לסבול אפילו את העשן של העבודה זרה, ולכן הוא התעבר. זה פירוש אחד.
אז איך אומרים שעשיו עשה כיבוד הורים, הוא לקח שתיים כאלה? עשה צער לאבא שלו?
בזה הוא לא עשה כיבוד הורים. בזה הוא לא עשה. אבל בזה שהוא, תכף נגיע לכיבוד הורים שהוא עשה, וזה נוגע למה שאני יכול להגיד עכשיו. פירוש שני, למה הוא... מה?
גם לא היה איסור ברור שם.
לא, אבל בכל מקרה נשא גויות, זה עוד יותר גרוע, הוא לקח כנעניות.
אבל לא יהודים.
לא, אבל לא תיקח אישה מבנות הכנעני. היה, גם אם עדיין לא היו יהודים, כן? וגם אם אתה תגיד שלא היה עדיין דין תורה, היה ציווי מפורש שאברהם הקפיד. לא תיקח אישה לבני ליצחק מבנות הכנעני, אשר אני יושב בקרבו. היה ברור שהעברים, אברהם העברי ומשפחתו, לא התחתנו עם כנענים. כן? ולכן הוא אומר, לך ללבן, תביא לי משם אפילו עובדי עבודה זרה, ואל תביא לי מבנות הכנעני, אשר אני יושב בארצו. למה? כי כנען היה מקולל, ארור כנען. ארור כנען, ואין ארור מדבק בברוך. זה היה כלל, שלא לא לוקחים מבנות כנען. ועשיו לקח מבנות כנען, וכדי להדר במצווה הוא לקח גם מבנות ישמעאל. הוא הוסיף עוד אחת מישמעאל. טוב. בכל אופן, עוד סיבה למה בעצם יצחק היה עיוור, שבעקדה, כן, ככה למדו אותנו כשאנו בגן, בעקדה המלאכים בכו על זה שעכשיו יצחק עומד להישחט, ומהדמעות שלהם נפלו על העיניים שלו, וככה הוא איבד את הראייה שלו. כמובן זה מאוד מאוד מטאפורי, כי צריך להבין את זה, ממתי המלאכים אין להם גוף ואין להם דמות הגוף, ואין להם דמות הגוף, אז אין להם גם דמעות, אז... בסדר, אבל זה לסבר, לסבר את האוזן. בדיוק, אבל בוא, זה לסבר את האוזן. אני ראיתי עוד פירוש אחד, הסיבה שקהו עיניו של יצחק, כן? כי הוא קיבל שוחד מעשיו. איזה שוחד? עשיו היה בא ואומר לו, אבא, תגיד לי, איך מעשרין את המלח? איך מעשרין את התבן? וזה סתם שטויות, כי אין חובה לעשר מלח, לעשות מעשרות של מלח, ואין חובה לעשר תבן. תבן זה הפסולת של החיטה. אבל כדי למצוא חן בעיני אבא שלו, להראות כמה הוא צדיק, ולא אוכל בזה, זאת אומרת, עשיו היה משחד את אביו בדברים, הפינוקים האלה, בגללם קהו עיניו. למה? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. זה טעם ששמעתם אותו פעם, זה מפחיד. אני לא שמעתי את זה אף פעם, עד שלמדתי את זה לקראת השיעור היום.
בן יכול לשחד את
אבא שלו? אה? זה קדוש, איך היה נופל
ככה? בן יכול לשחד את אבא שלו?
כן. אז זו, אז בעניין הזה...
הוא נושא ביחסים, הוא עושה בעיה לבן.
אז יפה, אז זה אומר.
השוחד...
שנייה, השוחד יש לו מטרה מסוימת. מה המטרה של השוחד? כדי לא להפלות בין אדם לאדם.
כן.
עכשיו, אתה בא, נותן אוכל לאבא שלך, אתה לא משחד אותו. אתה מקיים את
המצווה
של כיבוד הורים.
השאלה שלך היא מצוינת. השאלה שלך היא מצוינת. היא מעוררת תהיות. אבל בעצם, בוא נחשוב מצד הכוונה... לא, בוא נראה מה הייתה המטרה של עשיו. אם באמת המטרה של הבן זה לכבד את אבי ולפנק אותו, כמו שאתם אומרים, והכל, איך אומרים, ברגש נקי ובתום לב, כי אני רוצה לקיים מצוות כיבוד אבאים, בסדר גמור. אבל... היסוד שאנחנו מדברים עליו כאן, עשיו, הייתה לו תוכנית, הייתה לו מזימה. הוא ידע שהוא צריך להילחם על הברכה של אבא שלו. ואולי גם על הבכורה שהוא כבר מכר אותה.
רגע,
כן? רגע, עד איפה זה לגיטימי? זה שאלה...
אם אדם ירצה את הברכה בשבילו?
בסדר גמור.
הוא לא שאני מסתכל עליו, אבל מבחינת ההיגיון הצרוף, אין פה, עד פה אין שום בעיה.
יופי, אבל עכשיו אם אתה למעשה... מקבל את זה בזכות ולא... אתה מקבל את זה בדין ולא בחסד, אין שום בעיה, אתה יודע שזה לא מגיע לך, ואתה מוצא כל מיני טריקים וזה כדי למצוא חן ו... כדי איכשהו לפתות את האבא לתת לו את הברכה ואת הבכורה, שהוא יודע כבר שהוא לא ראוי לה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה שהנקודת המוצא היא שעשיו לא היה נקי בהתנהגות הזאת. ואני מסכים איתך שאם בן מכבד את אבא שלו בצורה נקייה, ולא כי הוא רואה שהוא על גבול הדמנציה, ופתאום הוא לוקח אותו לטייל, ופתאום הוא לוקח אותו לסיבובים, ופתאום בדרך הוא מכניס אותו לעורך דין כדי להחתים אותו על צוואה, אנחנו מבינים את המשחקים האלה. אז זה פה, יש את הגבול האפור שכבר זה מתחיל להיות לא לגיטימי. זאת אומרת, ופתאום הוא מבקר אותו כל יום, ופתאום הוא מגיע אליו, מה קרה, איפה היית עד עכשיו? אתה הבנת שיש שמועה שאני רוצה לי לעשות צבא, אז אנחנו מכירים את זה מהחיים. אז כנראה שעשיו לא היה נקי בהתנהגות שלו, ויצחק מהצד שלו קיבל באהבה את השוחד הזה. למה? כי יצחק רצה לעשות העדפה מתקנת. הוא אמר, אני לא מתייאש מעשיו, אני יודע שעשיו הוא רשע, ואני יודע שכל יום היה עושה, ביום אחד הוא עושה גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. לא הייתה לו שום בעיה. כן, אבל יצחק אמר, אני לא מבטר, זה הבן שלי ואני לא מבטר, אני לא זורק אותו.
בדיוק. הוא הגיע
את העולם הבא. אבל מבחינתו של יצחק, אני לא מבטר עליו. זאת אומרת, הוא נלחם עליו, כן, בהעדפה מתקנת. אז הוא קיבל את השוחד הזה. אז על זה שהוא קיבל את השוחד הזה, כהוא עיניו. מי מתקן את העניין הזה? תראו כמה זה יפה. מי מתקן את זה? יעקב. יעקב אמר, אני מתקן את זה. איך אני אתקן את זה? הוא תיקן לנו יעקב את קריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מופיע אמנם בספר דברים, כן? קראנו את זה בפרשת, נדמה לי פרשת עקב, כן? פרשת עקב, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך וכו' וכו'. אבל הפעם הראשונה שאמרו שמע ישראל, זה לא כתוב בתורה, זה כתוב במדרש, כשבני יעקב הקיפו אותו במיטה לפני שהוא נפטר, כן? לפני שהוא נפטר, אז הוא ראה שהוא לא מצליח לראות את הקץ, ביקש יעקב לראות את הקץ, כן? ולא הצליח, קרוע עיניו, לא הצליח לראות. אז הוא אומר לבנים שלו, שמא יש בכם מינות, מישהו מכם פה יצא מהדרך, סטה מהדרך, או אולי יש לו הרהורים של עבודה זרה חס וחלילה, איך זה שאני לא מצליח לראות את העתיד, משהו פה משובש לי ברדאר, משהו פה ברדאר הרוחני שלי לא עובד טוב, מישהו מכם לא בסדר? אמרו לו, לא אבא, אל תדאג, שמע ישראל, מי זה ישראל? יעקב, אבא תקשיב, שמע ישראל, אל תדאג, השם אלוקינו, השם אחד. כשהוא שמע את זה, אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. זה המקור, בפעם הראשונה, של שמע ישראל. יעקב בעצמו השתמש בשמע ישראל כשהוא פגש בפעם הראשונה את יוסף. כן? כשהוא פגש אותו, מה עשה? כתוב שיוסף בכה על צוואריו, ויבכה על צוואריו עוד. ואומרים, רגע, ויעקב לא בוכה. לא, יעקב אדיש. כאילו יוסף בכה על צוואריו, ובכה על צוואריו עוד. מה אתה עושה, יעקב? מלמד שבאותה שעה אמר קריאת שמע. שמע, ישראל שמע, כאן שם אחד. יוצא שבעצם יעקב אבינו מתקן את העניין הזה שלא לקחת שוחד. איך? כשאנחנו אומרים שמע ישראל, מה אנחנו עושים?
מכסים את העיניים. אנחנו
מחסים
את
האחד, תענה. רגע, לפני. מכסים את העיניים. למה? שלא נראה את היצר הרע משחד אותנו.
את השוחד.
היית איך הכל מתחבר בסופו של דבר. ומה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא תיקח שוחד. האם האלף, הכל בפנים. זאת אומרת, יעקב תיקן למעשה בשבילנו, שכשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה מרחיק את היצר הרע שמנסה לשחד אותך, ובזה אתה מתחבר לאחד, בסוף אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כלומר, אתה לא לוקח שוחד. ממי? מהיצר הרע. ואם תשימו לב, ואני רוצה שתרגישו את זה ככה בהרגשה הפנימית שלכם, מה זאת אומרת שאומרים תתכוון, צריך להתכוון בקריאת שמע. נכון, אומרים, כשאומרים שמע ישראל צריך להתכוון. אם תשימו לב, כל אחד ואחד מכן, כן? כשאתם אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, לא משנה איזה מחשבות רצות לכם, איך, יש אחד שמסביר לעצמו את המילים, שמע ישראל, יש אחד שמכוון לשמות קודש, יש אחד, לא משנה מה. דבר אחד משותף לכולם, כשאנחנו עושים שמע ישראל אלוקינו אחד, אנחנו כאילו נכנסים, דקה, בהרגשה, אני מדבר, מבחינה נשמתית, בהרגשה, אנחנו נכנסים לתוך בועה פנימית, שכאילו כל העולם לא קיים באותו רגע. בשלוש, ארבע שניות האלה, אתה אומר את המילים ומשמיע אותם לאוזניים שלך, שמע ישראל, השם ישמע אחד. עצם זה שאתה מתאמץ לשמוע מה אתה אומר, זה אומר שאתה מנותק מכל העולם. זה שנייה אחת שבה אתה לא עם אף אחד, אתה רק עם אחד. אתה אחד, מחובר לאחד. וזה הרגע הכי נקי שיש ביום. הרגע הכי נקי שיש ביום זה כשיהודי אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא לא משוחד, לא ממה שמדברים מסביב, ולא ממה שצובעים מסביב, ולא... אתה יכול להיות באמצע חתונה, ולצאת להתפלל תפילת ערבית, ויש המוזיקה וזה וזה וזה, כשאתה תתפלל, אתה תשמע את המוזיקה, אבל כשאתה תגיד את המילים, שמע ישראל, השם וכל שם אחד, אתה לא שם, אתה נמצא במקום אחר. הלוואי, 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 הלוואי אם תצליח להחזיק ראש ככה בכל תפילת 18, המשיח יבוא מיד. הלוואי שבאותם חמש שניות שאתה אומר שמע ישראל תהיה בדרגה כזאת בתפילת 18, איך אמרת? המשיח יבוא. בכל העולם, כן, המשיח יבוא. אבל לפחות יש לנו ברוך השם את המתנה הגדולות שיעקב אבינו נתן לנו, כן? ומשה רבנו בתנועה. נתן את החמש שניות האלה, שכשאתה אומר את זה, השם אלוקינו, השם אחד, אתה לא משוחד משום דבר, אתה אחד עכשיו, שמתחבר לאחד שם, וזה הרגע הכי אינטימי שיש לך, בכל ה-24 שעות ביממה, שיש לך אותה. וזה הסיבה גם שזה הפסוק שאיתו משתמשים לא עלינו, לפני הפטירה, שבו אני לוקח את נשמתו, ומחבר אותה לנשמה, של אחד מחזיר משנתו, וגם במסירות נפש, בקידוש השם, בכל הרגעים האלה, זה בעצם הרגע הכי גבוה. וככה צריך לקרוא את הפרשה. אם אני... תפילת מנחה עכשיו, נכון?
כן,
תפילת מנחה. אם אנחנו... וזה מה שאני מבקש, כאילו, המסר שלי בשיעור, שאנחנו בעזרת השם, כשאנחנו קוראים גם את הפסוקים האלה, לקרוא אותם כל הזמן בשתי פאזות. כל הזמן בשתי פאזות. אם אנחנו קוראים את זה רק כאילו... שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, טוב, נו, מה זה קשור אליי? אני אדם פשוט מן השורה, אני לא ממנה שופטים ולא שוטרים. בוא נעבור, ושפטו את המשפט צדק, מה אני שופט? אני בקושי עורך דין. הלאה. לא תתן משפט, מתי יצא לי כזה דבר? כשאני שופט, אז תגיד לי את זה, בינתיים זה מיותר, בוא נמשיך. לא תתעל לך שירה כל עץ. מי היום נוטע עצים בשביל לעשות עבודה זרה? מישהו עושה כזה דבר? מה פתאום? זה לא שייך אליי. הלאה. נחפש משהו שקשור, לא תסבח להשם אלוך השור ושא. מה, אני זובח לזה? לא קשור אליי, הלאה. אז מה נשאר לך פה?
אל תגיע.
מה, נגיע לערק והביצה והפיסטוקים? אז מה יצא לי מכל הפרשה? לא ככה צריך לקרוא את הפרשה. הפרשה, אתה צריך לשמוע אותה, כאילו מדברת על החיים שלך אישית. אתה, שופט ושוטר, תיתן לך, בכל שעריך, דיברנו, כן? ושפטו את העם. מי זה העם? זה העמה. לכל בן אדם יש בו עמה. אחד שרוצה רק עם, 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 חיים חומריים, חומרנות. ושפטו את העם שבך, עם זה לא עם ישראל, זה הערב רב. ושפטו את הערב רב שבך, משפט צדק. כל אדם יש לו הערב רב בפנים. אנחנו אומרים, הערב רב. אתה בעצמך גם יש לך הערב רב. כל פעם שאתה לא עושה משהו רוחני, אתה הערב רב, מה אתה רוצה? אז תשפוט את עצמך משפט צדק. את עצמך תשפוט, הלאה. ולא תיטע לך אשרה כל העץ. אצל מזבח השם אלוהיך, הנה, זה בית כנסת, זה מזבח השם אלוהיך. כשאתה נכנס, אל תתעץ, אל תעשה שטויות, אל תדבר שטויות שלא קשורים לבית כנסת. כבר, לקחת את זה, כל אחד איך שיפרש את זה לעצמו, כן? לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך. מה השם שונא? מצבה. כל דבר שהשם שונא, זה בבחינת מצבה. גמרנו, מה אתה מסתבך יותר מדי? אז אל תקים מצבה. מה זה מצבה? מה שהשם לא אוהב. כל מה שהשם לא אוהב זה מצבה. אל תחפש לי עכשיו מצבה משיש וזה. לא על זה מדברים איתך. וככה הפסוק, לא תסבח לשם לך שור ושא. מי זה שור ושא? כן? אם אני עכשיו יורד עליך ומעליב אותך, שחטתי אותך. מה יש לדבר בכלל? מה יש לדבר? אז אומר לך, אל תשחט שור ושא. וככה צריך לקרוא את התורה. כי אם מצא בקרבך באחד שלך אשר אינה נדרה, איש או אישה שעשה את הרע בעיני השם לעבור בריתו. וילך ויעבוד אלוהים אחרים. אתה רואה מישהו שהוא עכשיו תועל בדרך, ואתה יודע שאם תוכיח אותו, התוכחה תתקבל, תוכיח את עמיתך. ככה צריך לקרוא את התורה. אז זה מה שהיום נגענו בסך הכל, זה שתי דוגמאות, כן? על שוחד, שמעולם המשפט הגענו שוחד של היצר הרע. וככה בעזרת השם, אם נצליח ללמוד ככה תורה, ככה לקרוא אותה וללמוד אותה, בעזרת השם אנחנו נהיה מישהו אחר, והסכין תרד כבר,
תעבור
אותנו, אנחנו נעבור בעזרת השם, ונעבור לפניו כבני מרום בעזרת השם, והשם יוציא את משפטנו קדוש.
אופריה,
זה חודש הרחמים והסליחות,
נקבל
בעזרת השם.
חזק וברוך תהיה הצדיק.
ונקרב את הגאולה, ושתהיה במהרה בימינו בעזרת השם, ונמשיך הנניה. בין הקשה והרצה לברות בכל ישראל, ולפיכך ירבה להם תורה ומצוות של מר אדוני, חפץ למען תורה.